מעילת אפתטוו, מתחילים בשעה טובה ומוצלחת, פרק רביעי, פרק קודשי מזבח. המשנה שלנו דנה לגבי צירוף. הרי אם אדם נהנה מן ההקדש, אם הוא נהנה ממש מעט, הוא לא חייב משום מעילה. הכי קצת זה בשווי של פרוטה. עכשיו אם אדם נהנה חלק שווה פרוטה, פחות משווה פרוטה, מסוג אחד של קודשים, ופחות משווה פרוטה מסוג אחר, האם הם מצטרפים או לא. אומרת המשנה, קודשי מזבח, אדם שנהנה משני קודשי מזבח, הכוונה קורבנות. עכשיו, מכל קורבן הוא נהנה פחות משווה פרוטה, אבל בשניהם ביחד הוא נהנה בשווה פרוטה. מצטרפים זה עם זה לשווה פרוטה. לחייב אותו מדין מעילה. וגם לחייב עליהם לכזית. חייב עליהם בכזית, שאדם אכל בשר של פיגול או בשר של נותר, או שהוא אכל בשר קודשים והוא היה תמה מתי שהוא אכל את הבשר הזה, אז הרי שם השיעור בשביל שהוא יהיה חייב קרט במזיד או חטאת בשוגג, זה שיעור כזית. אבל אם אדם אכל משני קורבנות, קורבן אחד הוא אכל פחות מכזית וגם מהקורבן השני, אבל ביחד שתי הקורבנות הוא אכל כזית שלם, אומרת המשנה, מצטרפים. אותו דבר גם קודשי בדק הבית, אדם שמקדיש לבדק הבית, להחזקת בית המקדש, אז שם הרי אין עניין של, זה לא קורבן, זה לא שייך שם פיגול, נותר והדברים האלה. שם שייך, אבל דין מעילה, אדם שנהנה מבדק הבית הוא חייב משום מעילה, אבל כמה הוא צריך ליהנות? הוא צריך ליהנות בשווה פרוטה. אז אם אדם נהנה משני דברים של בדק הבית, משני דברים ששייכים לבדק הבית, ובכל דבר הוא נהנה פחות משווה פרוטה, אבל בשניהם יחד הוא כן נהנה שווה פרוטה, אז קודשי בדק הבית מצטרפים זה עם זה לחייב אותו מדין מעילה לשווה פרוטה. ואם אדם נהנה קצת מבדק הבית וקצת מקודשי מזבח וביחד זה שווה פרוטה, אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית, גם הם מצטרפים זה עם זה למעילה. אז מיד שואלת הגמרא, אז כל שכן שקורבנות מצטרפים זה עם זה ובדק הבית מצטרפים זה עם זה, אשתא יש לומר דקתני, המשנה בסוף כותבת אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית מצטרפים אחד עם השני לדיני מעילה, אפילו שהם שני קדושות אחרות לגמרי, זה קורבן וזה בדק הבית, דהי קדושת הגוף והי קדושת דמים. קורבן הוא בגופו קדוש כי אותו בעצמו מקריבים על גבי המזבח, בדק הבית הוא כל הקדושה שלו, זה רק השווי שלו, כי הרי לוקחים מהשווי כמה שהוא שווה, ועם זה נשתמש בשביל לתקן את בית המקדש, בשביל כל הצרכים של בית המקדש. וקטני, אפילו הכי קטני, מצטרפים זה עם זה, למרות שזה שני קדושות שונות, אבל הם מצטרפים לשווה פרוטה לחיוב מעילה. אז אם כן, קודשי מזבח עם קודשי מזבח, או קדושת בדק הבית עם קדושת בדק הבית, שמשניהם קדושה אחת, מבעיה, וכמשנה צריכה לחדש לנו שמצטרפים למעילה בשווה פרוטה, עונה הגמרא, זה באמת לא צריך לחדש. אז למה בכל זאת המשנה מחלקת וכותבת שקודשי מזבח מצטרפים עם קודשי מזבח? זה לא בשביל דיני מעילה. דיני מעילה בוודאי שהם מצטרפים, הם מצטרפים אפילו לא עם קודשי מזבח, הם מצטרפים גם עם בדק הבית. קודשי מזבח עם בדק הבית גם מצטרפים לדיני מעילה. מה שכותבים קודשי בדק הבית עם קודשי בדק הבית, משום דקתני, תחילת המשנה הרי אמרנו שיש צירוף גם לחייב עליהם משום פיגול, נותר ותמה, זה רק שייך בקורבן. קודשי בדק הבית לא ייקח, אחי, לא שייך בזה, זה פסולים ששייכים לקורבן, שהשיעור שלהם כזית, אבל זה לא פסולים ששייכים לבדק הבית, משום אחי כפל יגלי, בשביל זה התורה חילקה בין קורבנות לבין בדק הבית, אבל אחר כך, בשביל להגיד דיני מעילה, אז בשביל זה המשנה בסוף כותבת שבאמת לגבי הדין הזה, כן אפשר לצרף גם בין קודשי מזבח לבין קודשי בדק הבית. אמר רבי ינאי, נחברת, זה ברור, שאין חייבים משום מעילה, אלא על קודשי בדק הבית ועולה בלבד. הגמרא הבינה שחייבים משום מעילה רק על קודשי בדק הבית ולא על קורבנות. מה הייתה מה? דאמר קרא נפש כי תימול מעל מקודשי השם. שם יש מעילה בדבר שהוא קודשי השם בלבד. דורשים מזה קודשים המיוחדים להשם, שאין שום קשר לעדיות, רק בהם יש בהם מעילה. קודשי מזבח יתבעו לכהנים ויתבעו לבעלים, בקורבנות לא כולו הולך רק לקדוש ברוך הוא, יש חלק מהקורבן שהכהנים אוכלים, יש קורבנות שגם חלק ממנו הבעלים אוכלים, זה לא נקרא קודשי השם, זה לא רק של הקדוש ברוך הוא, לכן אין בהם דיני מעילה. ככה הגמרא הבינה עכשיו. לכן שואלת הגמרא מהמשנה שלנו, תנן, קודשי מזבח מצטרפים זה עם זה למעילה. אם בקודשי מזבח אין דיני מעילה, אז איך הם עוד מצטרפים לדיני מעילה? עונה הגמרא, זה רק מדרבנן. שואלת הגמרא, קודשי קודשים, כתוב בתחילת המסכת, ישר, משנה הראשונה במסכת מעילה, שהיא עוסקת בדיני מעילה, שם כתוב, קודשי קודשים, שאמורים לשחוט אותם בצפון של המזבח, ששחטם בדרום, למרות שהשחיטה שלהם הייתה פסולה, מועלים בהם. אבל רואים מפה, לא משנה כרגע בדיוק מה פרטי ההלכה, אבל רואים שקורבן יש בו דין מעילה. מתרצת הגמרא גם פה מדרבנן, שואלת הגמרא, הנה, תראה משנה נוספת, נן, הנהנה מן החטאת, שהיא בעלת מום, שאי אפשר להקריב אותה. אז מה עושים איתה? אמורים לפדות אותה, ובכסף לקנות קורבנות. כשהיא חיה, היא לא עומדת להקרבה, אלא לפדות אותה. והקדושה שלה זה, מה פירוש לפדות אותה? זה אומר שאנחנו בעצם רוצים להפיק את השווי הממוני שיש בה. לקחת כסף, להגיד, כסף של חולין, להגיד שהקדושה של החטאת יעבור לכסף של החולין, ואז הכסף יהיה קדוש. הבהמה תצא ממנה הקדושה של הקורבן שהיה בה, ועם הכסף הזה נקנה קורבן אחר. אז אם אדם נהנה ממנה, כתוב שהוא לא מעל עד שיפגום, עד שהוא יפסיד מההקדש בשווה פרוטה. למשל, שהוא יגזוז צמר שווה פרוטה, או שהוא יעבוד בה ויקחיש אותה בשווה פרוטה, ורק אז הוא מועל, אבל בכל אופן יש פה מעילה. וכשהיא מתה, עכשיו יש בה מום והיא גם מתה. או שאין בה מום, זה לא משנה, כשהיא מתה, אתה כבר לא יכול לפדות אותה יותר. למה? כמעט בשביל מה אתה פודה אותה? מה תעשה עם הבשר אחרי פדיון? לאכול, לבן אדם לא יכול לאכול אם כי זה לא נשחט. אלא מה? להכיל את זה לכלבים. יש כלל, אין פודים את הקודשים להכילן לכלבים. אין כזה דבר. אז מה כן? למה זה עומד? זה לא עומד כרגע לפדיון, אלא כיוון שנהנה כלשהו, מעל. למה? פה לא צריך שהוא ייהנה דווקא שיפגום. כי לפגום, זה רק במקרה שיש בו קדושת דמים, אתה אומר, תשמע, הוא שווה עכשיו $1,000, אתה רוצה להגיד שמעלת? אם נהנית מזה, לא עשית לו שום דבר, כי הוא ממילא לא מיועד שאותו בעצמו יקריבו. תוריד ממנו מהשווי שלו, עכשיו מעלת פה. אבל דבר שלא מיועד בכלל למחירה, הוא אין לו שווי ממוני, אנחנו לא, הקדושה שלו היא לא הקדושה של השווי הממוני שבו, זאת אומרת, החלות של הקדושה לא חל על השווי הממוני שבו, אלא על הבהמה בעצמה, ולכן עצם זה שנהנה מן הבהמה, הוא חייב משום מעילה, אפילו אם הוא לא פגם בה. אבל בכל אופן, מה רואים מפה? שיש דיני מעילה, לא משנה כל כך על פרטי ההלכות, אבל רואים שיש דיני מעילה, איפה? לא בקודשי בדק הבית, בקודשי מזבח אפילו. אז אם כן, קשה על מה שאמר קודם רבי ינאי, אומרת הגמרא גם פה מדרבנן. טוב. שואלת הגמרא, ומדאורייתא לא, וכי מדין תורה אין דיני מעילה, והתניא, הרי יש ברייתא. רבי אומר, כתוב לגבי הכתרה של מקטירים, קודשים קלים, כל חלב להשם. מה פירוש להשם? דורשים מזה לרבות אימורי קודשים קלים למעילה, שאפילו שקודשים קלים הם אמורים להיות בעיקרון ממון הבעלים, אבל ברגע שהכהן שהלכו ושחטו את הקורבן, ויש את החלק שהאימורים שמקטירים על גבי המזבח, שזה להשם, אז החלק הזה שהולך להשם יש בו דין מעילה. אבל בכל אופן רואים מפה, שמהפסוק אנחנו למדים שיש דין מעילה בקורבנות, אז איך אתה אומר שרק בבדק הבית יש דין מעילה? עונה גם פה הגמרא מדרבנן, וכאן הגמרא לא מקבלת את זה, והקרא כאן הסיב לה, הרי יש פה פסוק כל חלב להשם, זה לא יכול להיות שזה דרבנן, אומרת הגמרא זה כן יכול להיות שזה דרבנן, הפסוק הוא רק אסמכת באלמה, הפסוק הוא רק כמו איזה מין רמז כזה שמוצאים בפסוק, אבל לא זה, זה לא חייב להיות שזה מה שהתורה מתכוונת לומר. שואלת הגמרא, אתה יודע מה, ממשניות וברייתות אין לי ראיה, בוא נביא לך ראיה מאמרה של רבי יוחנן, ואמר, אולה אמר רבי יוחנן, קודשים שמתו, שעכשיו הם לא עומדים להקרבה, הם לא נקראים קודשי השם כי הם כבר מתו, יצאו מדי מעילה דבר תורה. מעכשיו, אם אדם מועל בהם, הוא לא חייב במעילה מהתורה. במאי. איזה הקדש מדובר פה שמת? אילמה בקודשי בדק הבית, אז אם כן גם כשהם מתו, עדיין יש לבדק הבית אפשרות ליהנות מזה. אפילו כמתו נמי, לא יהיה אלא דהקדיש השפעה לבדק הבית. אדם שהקדיש השפעה לבדק הבית, בדק הבית יש לו מזה שווי, את השווי של זה שהוא יכול למכור, הוא יכול את זה לקחת בשביל את הכסף שהוא יקבל תמורת מה שהוא מכר, עם זה לחזק את בדק הבית, אז יש בזה מעילה. לאו אית במעילה, ודאי שכן. אז אותו דבר בהמה שמתה, אפשר למכור אותה, ואז כשימכרו אותה ירד מנה הקדושה, והכסף שיקבלו תמורת הבהמה, עם זה ישתמשו לבדק הבית. אז ודאי שיש בו מעילה, למה לא יהיה בזה דיני מעילה? אלא מה מדובר פה? קודשי מזבח שאחרי שמתו יוצא מהם הדין של מעילה מהתורה. אבל מה רואים מפה? שדאורייתא מי יתבעו מעילה, וכי מהתורה, וכי יש מעילה בקורבנות מחיים, שצריך למעט לאחר מיטה? ודאי, לפי רבי ינאי, הרי אין דין מעילה בקורבנות, אלא מה רואים מפה? שרק אחרי מיטה בקורבנות אין יותר דין מעילה, אבל מחיים יש דין מעילה בקורבנות. אז כשל רבי ינאי שאמר שכל הדין של מעילה נאמר רק על קודשי בדק הבית, אלא אומרת הגמרא נכון, צריך לתקן את מה שהבנו בדברי רבי ינאי. אחי כאמרי דבר רבי ינאי, מה יקרא? הפסוק אומר, נפש כי תמעול מל מקודשי השם. מה זה מקודשי השם? קודשי בדק הבית שמעין מינה. קודשי בדק הבית לומדים מהפסוק הזה, כי זה באמת קודשי השם. קודשי בדק הבית לא נהנה מזה כהן, לא נהנה מזה ישראל, נהנה מזה רק בית המקדש, רק קודשי השם. אז באמת מהפסוק הזה לומדים שיש דין מעילה בבדק הבית. קודשי מזבח לא שמין מינה, לא לומדים מהפסוק הזה באמת שיש דין מעילה בקודשי בדק הבית. אז מאיפה כן נלמד? אומר רש"י, יש פסוק אחר. הפסוק אומר, ואיש כי יאכל קודש בשגגה. מה זה קודש? כל קודש. משם לומד רש"י שיש דין מעילה גם בשאר הקורבנות. באמת תוספות מביא עוד פסוק, אבל על כל פנים, מה שהתכוון רבי ינאי זה רק על הפסוק הזה. מה שכתוב נפש כי תמול מל מקודשי השם, דיני מעילה שנאמרו מהפסוק הזה נאמרו רק על קודשי בדק הבית. קודשי מזבח יש פסוק אחר שמשם לומדים את דיני המעילה. אומרת המשנה, חמישה דברים בעולם מצטרפים זה עם זה. ישנם אדם שמקריב קורבן מחוץ לעזרה, חייב משום שחוטי חוץ. או אדם שאוכל פיגול. פיגול, כמו שאנחנו יודעים, שחשבו בשעת העשייה של הקורבן, שמקריבים על מנת שהוא יאכל אחרי הזמן שתורה קצבה לו. או שאדם אכל נותר, בשר שנשאר אחרי הזמן שקצבו לו, או שאדם טמא אכל מבשר של קודשים. אם אין בכל אחד מהם כזית, מצטרפים זה עם זה, מצטרפים ביחד חמישה דברים לכזית. איזה חמישה דברים? הבשר של הקורבנות, של הקורבן עולה, והחלב, זאת אומרת החלק של הקורבן שעולה על גבי, החלב שבו, בקורבן עולה כולו עולה על גבי המזבח, והסולת שבא למנחת נסחים ביחד עם הקורבן, והיין שבא לניסוך על גבי המזבח ביחד עם הקורבן עולה, והשמן שקרב ביחד עם המנחה שמגיע ביחד עם העולה. כל חמשת הדברים האלה מצטרפים לכזית בשביל שמאדם מתחייב משום הרשימה שאמרנו, פיגול, נותר, טמא או משום שחוטי חוץ. ושישה דברים שבאים בקורבן תודה, אם אין כזית באחד מהם, אז כל אחד מהשישה דברים יכולים להצטרף לכזית. פה אנחנו מוסיפים גם את הלחם, לחם שמגיע ביחד עם הקורבן תודה. אז יוצא הבשר והחלב, הסולת והיין והשמן וגם הלחם, יש 40 לחמים שבאים ביחד עם התודה. אומרת הגמרא, מתני לי רב הונא לרבה, בנוסח של המשנה הוא למד לו, במקום בעולה, הוא למד בעולם. חמישה דברים בעולם מצטרפים זה עם זה, ואז הוא הבין שמדובר בכל סוגי הקורבנות שיש, אז חמישה דברים רק מצטרפים. אמר לי, בעולם כאמרת, והקטני בתודה שיש דבר שישי, והוא גם כן בעולם הרי, שישה דברים שבתודה, הבשר והחלב והסולת והיין והשמן, וגם לחמי תודה מצטרפים. אמר לי, תני בעולה, באמת בקורבן עולה אין לחם, אז מצטרפים רק חמישה דברים. תנינה לעד איתנו רבנן, משנה שלנו היא באמת ראיה לחיזוק מה שלמדנו בברייטה. ברייטה אומרת, שאדם שאוכל חצי זית, מבשר עולות ואימורים של הקורבנות, חצי זית מהאימורים של הבשר של הקורבן עולה, הם מצטרפים לכזית לעלותם בחוץ. אדם שהעלה את זה מחוץ לעזרה יחייב קראת משום הקרבה מחוץ לעזרה, ולחייב עליהם משום פיגול ונותר וטמא, כמו שבאמת ראינו במשנה שמצטרפים הבשר והחל, הבשר והאימורים מצטרפים. דייק את הגמרא הקטני, בברייתא למדנו שבשר עולות והאימורים מצטרפים בעולה. ומה עם שלמים? בעולה הן, בשלמים לא. שואלת הגמרא, בשלמה לעלותם בחוץ. זה שכתוב שיש הבדל בין עולה לבין שלמים, שבעולה מצטרפים הבשר והאימורים ובשלמים לא. לגבי זה שלגבי לעלות קורבן עולה בחוץ, מובן שאם האדם העלה מחוץ לעזרה, הקריב מחוץ לעזרה, חצי זית של אימורים ועוד חצי זית של בשר, הוא לא יהיה, בקורבן עולה הוא יהיה חייב, ובשלמים הוא לא יהיה חייב, כי בעולה הרי מקריבים גם את הבשר על גבי המזבח, אז זה באמת דבר שראוי לגבי המזבח, גם הבשר וגם האימורים, אז הם מצטרפים. אבל בשלמים שמעלים רק את האימורים ואת הבשר לא מעלים, אז הם אמורים לא להצטרף, זה מובן. עולה דחליל היא מצטרפים. עולה שכולו מקטירים על גבי המזבח, גם את הבשר וגם את האימורים, מובן למה שני מצטרפים להקרבה בחוץ, שהוא יהיה חייב קראת, כי הוא הקריב את זה מחוץ לעזרה. ושלמים ששם מקריבים רק את האימורים, מובן למה הבשר לא מצטרף, אם הוא העלה רק חצי כזית אימורים לגבי מחוץ לעזרה. לא מצטרפים על מובן, אלא לחייב עליהם משום פיגול ונותר ותמא. למה זה מצטרף רק בעולה? זה נראה כאילו שבשלמים זה לא מצטרף. למה? פיגול נותר ותמא שייך בין באימורים, בין בבשר, גם בקורבן שלמים. שלמים המאי לא מחייב ואתנן. למדנו משנה, בהמשך כתוב, כל הפיגולים מכל סוגי הקורבנות מצטרפים, הבשר ואימורים, זה עם זה. אדם אכל חצי זית בשר, חצי זית אימורים, הוא יחייב קראת, גם בקורבן שלמים. וכל הנותרות מכל הקורבנות מצטרפות זו עם זו. אדם אכל חצי זית בשר, חצי זית אימורים של נותר, הוא יחייב קראת. אז רואים שגם בשלמים הבשר והאימורים מצטרפים. תרץ את הגמרא, מה שכתוב הברייתא, שמצטרף בקורבן עולה הבשר והאימורים, זה לא הכוונה בשביל חיוב פיגול, נותר ותמא, שאפשר לצרף רק בקורבן עולה, חצי כזית מהבשר וחצי כזית מהאימורים. זה אפשר לצרף גם בכל הקורבנות. כוונה היא שעדיין לא זרקו את הדם של הקורבן, והכהן בא, יש לו את הדם של הקורבן ביד, הוא בא לזרוק את זה על גבי המזבח. ואז אומרים לו, רגע, אל תזרוק את הדם. למה? כי יש דין שבשביל שיהיה אפשר לזרוק את הדם על גבי המזבח, צריך שלפחות יהיה קצת בשר של הקורבן שישאר. ופה פתאום מתברר שאין בשר של הקורבן, נאבד, נשרף, קרה איתו משהו. אי אפשר לעשות זריקת הדם. ואז מחפשים, מוצאים, הנה, יש פה קצת בשר. ואז בודקים, רגע, חלק מהבשר פה זה בשר של אכילה, זה בשר, וחלק מהבשר פה זה האימורים שאמורים להקטיר על גבי המזבח ברוב הקורבנות. האם אפשר לצרף? רגע, כמה זה? כל אחד מהם פה זה פחות מכזית. אם היה כזית בשר או אימורים, בסדר, אבל יש פה רק חצי כזית בשר, חצי כזית אימורים. בקורבן עולה אין הבדל, הרי את שניהם מעלים על גבי המזבח אותו דבר, כי הרי כולו עולה כליל על גבי המזבח. אבל לעומת זאת, בקורבן שלמים יש הרי הבדל גדול, כי הרי את הבשר אוכלים הבעלים, ואת האימורים מעלים על גבי המזבח. הם לא מצטרפים ביחד, מכיוון שהם לא מצטרפים ביחד, אז פה אתה פשוט מאוד לא תוכל לזרוק את הדם על גבי המזבח. ואם כן, כמובן שלא יהיה חיוב של נותר פיגול ותמק, הרי אפשר לזרוק את זה לגבי המזבח. וזה מה שמסבירה הגמרא, אלא הימה, עולה ואימוריה מצטרפים זה עם זה לכזית, שאם נאבד בשר של העולה והאימורים נשאר חצי זית מהבשר וחצי זית מהאימורים, אפשר לזרוק עליהם את הדם. זה נאמר דווקא בעולה, אבל לא בשלמים. כי בשלמים הרי אמרנו שהבשר והאימורים, כל אחד מהם יש לו ייעוד אחר. וכיוון הם מצטרפים לזרוק את הדם, כיוון שהבשר והאימורים מצטרפים לכזית לזריקת הדם, אז לכן, הזריקת הדם הכשירה את הקורבן. יפה מאוד, אם כן יש פה פיגול, אם היה פה מחשבת פיגול שהכהן חשב שהוא עושה את העבודה של הקורבן על מנת שיוכלו אותו אחרי הזמן, יהיה דין פיגול. אם יש פה בשר שנשאר אחרי הזמן, יהיה נותר. אם הוא אכל את הבשר כשהוא היה תמה, הוא יהיה חייב משום תמה, חייב וכו'. אבל בשלמים, אי אפשר לצרף חצי כזית מהבשר וחצי כזית מהאימורים להתיר את הזריקה, ולכן הקורבן הזה לא יהיה כשר, ואם הוא לא כשר, אז אין פיגול, אין נותר ואין חיוב של תמה. שואלת הגמרא, אומן קטני לה, מי זה הדעה שסוברת שבאמת בשביל זריקת אדם צריך שישאר קורבן, מהקורבן כזית אימורים וכזית של הבשר? מי זה הדעה שסוברת את זה? שהכזית אימורים מתירה את זריקת אדם לאכילת מזבח, שיהיה אפשר להקטיר את האימורים לגבי המזבח, וכזית בשר גורם שיהיה אפשר לעשות זריקה כדי להתיר את הבשר לאכילת אדם. אומר הגמרא, רבי יהושע, איזה דעתו של רבי יהושע? דתניא רבי יהושע אומר, כל הזבחים שבתורה שנאבדו הבשר והחלב, נאבן, שנשתייר מהן כזית בשר וכזית חלב, נשאר או כזית בשר או כזית של האימורים, זורק את הדם. הוא יכול לעשות זריקת הדם בשביל להתיר את האימורים על גבי המזבח, אין בזה שום בעיה. יכול לעשות זריקת הדם בשביל להתיר את הבשר או את האימורים. ואם נשאר כחצי זית בשר וכחצי זית חלב, דיינו אמורים, אינו זורק את הדם, כי הבשר מיועד לאכילה של אדם, והאמורים עומדים לאכילה של מזבח. זה שני דברים שונים, הם לא מצטרפים אחד עם השני. ובעולה, שבקורבן עולה גם הבשר וגם האמורים, הייעוד שלהם והמטרה שלהם זה אותו ייעוד ואותה מטרה, כי שניהם הרי מעלים על גבי המזבח, כי קורבן עולה כולה מוקטרת כליל על גבי המזבח, אז שם אפילו כחצי זית בשר וכחצי זית חלב, אפילו אם הבשר והאימורים נאבדו ונשאר חצי זית מהבשר וחצי זית מהאימורים, הם מצטרפים, כי הרי שניהם הולכים לאותו ייעוד, וזורק את הדם, מפני שכולה כליל בשביל אכילת מזבח, ולכן הזריקת הדם מתירה חצי זית, וחצי בשר, חצי זית של בשר וחצי זית של חלב, זה מתיר את... יוצא בעצם שזה מתיר כזית שלם לגבי המזבח, כי גם את הבשר וגם את החלב הרי מקטירים לגבי המזבח. ובמנחה, אפילו כולה קיימת לא יזרוק. שואלת הגמרא, מה העניין פה של מנחה? מנחה מה יבידתי? יש זריקת דם במנחה, מנחה זה סולד, זה שמן. מה הקשר פה של דם, של אם אפשר לזרוק את הדם, אי אפשר לזרוק את הדם? מסבירה הגמרא, אמר רב פאפה, מה הכוונה מנחה? אם כל הבשר נאבד, ועכשיו תחסות זריקת הדם, ונשאר רק המנחה של הקורבן, אז אם נשאר מנחת נסחים, אנחנו לא אומרים שאפשר לזרוק את הדם כי זה מתיר את המנחה, כי המנחה היא לא חלק מגוף הקורבן. אומרת המשנה, אדם שיש לו פירות, צמחו לו בשדה פירות, והוא צריך לתת תרומות ומעשרות. דבר ראשון, מה שנותנים זה תרומה. תרומה זה חלק שנותנים מתוך כל היבול, מרימים ונותנים את זה לכהן. אחד מ-40, עין טובה, אחד מ-50, עין בינונית, אחד מ-60, עין רעה. אז יוצא בערך, אחד, אם יש לך 100 פירות, אז אם זה עין בינונית, הוא נותן 2 מתוך 100, 1 על כל 50. זה תרומה. ותרומת מעשר, אחרי שנותנים תרומה גדולה, לכהן מפרישים מעשר ראשון, עשירית מהיבול ללוי. הלוי שמקבל את המעשר ראשון, הוא בעצמו צריך גם כן להפריש עשירית מה שהוא קיבל, הוא נותן את זה גם כן לכהן. זה נקרא תרומת מעשר. ותרומת מעשר של דמי, אדם שקיבל מאיזה אחד שהוא לא מוחזק שהוא נותן תרומות ומעשרות, הוא קיבל ממנו פירות, עכשיו הוא לא יודע אם הוא איסר או שהוא לא איסר, אז הם, האלה שלא, המאה הארצות, לא, אין להם, לא מאמינים להם שהם נתנו את כל תרומות ומעשרות, את התרומה שהם נתנו, מאמינים שהם נתנו, כי תרומה זה מאוד חמור, אבל את שאר הדברים לא מאמינים שהם נתנו, לכן, ברגע שיש פה תרומת מעשר של דמי, שהפרישו את התרומת מעשר על פירות שיש ספק האם היו חייבים או לא חייבים, והחלה, שזה מה שמפרישים מתוך עיסה, והביקורים, שאם אדם יש לו בשדה עץ של אחד משבעת המינים, אז הפרי הראשון שצמח בעונה מהעץ הזה, הוא קורך עליו חוט אדום, וסמן אותו שהוא הראשון, ואז כשכל הפירות צמחו, הוא כותף את אותו פרי, שם אותו בתוך סלסילה מקושטת ומעלים אותה לירושלים. זה גם כן מתנות כהונה ביקורים. כל הרשימה הזאת של מתנות הכהונה מצטרפים זה עם זה לאסור עיסה של חולין שנפל לתוך זה שאור מכל הרשימה הזאת ביחד. והדין הוא שאם נפל שאור זה סוג של חומר שגורם לעיסה לתפוח, להחמיץ. עכשיו, הדין הוא שאם מתערב תרומה בתוך חולין, זה נקרא מדומה, זה נקרא מעורבב. עכשיו, אתה צריך להתנהג פה עם כל החולין, להתחשב בזה שיש פה תרומה. עכשיו, אתה לא יודע מה פה התרומה, מה פה החולין. אז יש מציאות שזה יתבטל, התרומה תתבטל בחולין. אז מתי זה מתבטל? אז זה תלוי. אבל אם נכנס לתוך חולין, לתוך עיסה, לתוך בצק של חולין, נכנס שאור של תרומה, אז השיעור הוא, אם השיעור הזה יכול לגרום להחמיץ את כל העיסה, אז להטפיח את כל העיסה, אז באמת זה לא בטל, וכל העיסה יש לדין של תרומה. עכשיו, אם יש לנו פה רשימה של כמה, של תרומה, תרומת מעשר, תרומת מעשר של דמי, ביקורים, הכל ביחד, ורק ככה יש פה מספיק שיעור שהוא יכול להטפיח ולהחמיץ את כל העיסה, אז אנחנו אומרים, שהם מצטרפים זה עם זה לאסור, ואז כל העיסה הזאת יהיה לדין של תרומה. ולחייב עליהן את החומש. אדם שאוכל כזית תרומה בשוגג, הוא משלם קרן וחומש. אם הוא אכל פחות מכזית מתרומה, פחות מכזית מתרומת מעשר, וככה, אבל מכל הרשימה הזאת ביחד, הוא אכל כזית שלם, אז הוא יהיה חייב לשלם קרן וחומש. כל הפיגולים, מכל הקורבנות, מצטרפים הבשר והאימורים זה עם זה. אם אדם אכל חצי זית בשר של קורבן וחצי זית מהאימורים של הקורבן, וזה היה קורבן פיגול, אז הוא יהיה חייב, אם זה היה במזיד, הוא יהיה חייב קראת, בשוגג הוא יהיה חייב חטאת. כי הרי בשביל פיגול צריך לאכול כזית, אבל מצטרף הבשר והאימורים ביחד בכל הקורבנות. אותו דבר בכל הנותרים, אדם שאכל בשר של קורבן שנשאר אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילת הקורבן, והימורים של קורבן, שנשאר אחרי הזמן שהתורה הקציבה להכתרת ההימורים של קורבן, שזה בדרך כלל עד הערב, מאז ששחטו את הקורבן, צריך באותו יום להכתיר את ההימורים, מצטרפים זה עם זה. זאת אומרת, אם אדם אכל חצי זית בשר, חצי זית הימורים של נותר, שזה של נותר, הוא יהיה חייב קראת, כי זה נחשב שהוא בעצם אכל פה כזית שלם. שואלת הגמרא, מהי תמה? למה אם אדם אוכל פחות מכזית, מכל אחד ואחד, תרומה, תרומת מעשר, תרומת מעשר של דמי, חלה וביקורים, למה אם הוא פשוט מאוד, מכל אחד אכל פחות מכזית, אנחנו אומרים אבל שהוא יהיה חייב קרן וחומש, כי אנחנו מצרפים את הכל ביחד. למה באמת מצרפים את הכל ביחד? הרי בשביל להתחייב קרן וחומש הוא יצטרך לאכול תרומה, וכל הרשימה הזאת, מה הם נקראים גם כן תרומה? אומרת הגמרא, בטח, כולו יקרו תרומה. גבי חלה כתיב, ראשית הרוסותכם, חלה, שזה בעצם הפרשת חלה, כתוב תרימו תרומה, סימן שהיא חלה, נקרא תרומה. גבי ביקורים נמי, יקרו תרומה. איפה אנחנו רואים שמצוות ביקורים, הפירות של ביקורים נקראים תרומה? דתניה, ותרומת ידיך. דורשים בגמרא שזה לא הכוונה לתרומה, אלא אלו ביקורים. אז ביקורים נקראו תרומה. אבל הנה, עכשיו הרשימה, תרומת מעשר ותרומת מעשר של דמי, לא צריך, אתה לא צריך פסוק מיוחד להגיד שהם נקראים תרומה. כי זה השם שלהם, תרומת מעשר, זה נקרא תרומה. עד כאן דף תתווה.